עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
שלוש FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05:22 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי אורחות ומפיקות מאירה פרץ וליאור שד משפיץ, על הדיגיטל אחראי אופק קולר, על הפייסבוק ועל הלייב אליעזר בן יהודה, אחראים על השידור ב-103 FM, אילי זק, וב-104.5 פדק בן צבי, והטלפונים שלנו כרגיל, למי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0-552-103-103, וניתן גם לשלוח לנו מסרונים קצרצרים ל-054-70-103-70. אני מזכיר לכם שמדי יום שני, ב-10 בלילה, ישנה תוכנית שלי עם עורך דין שרלי בוזגלו, קרסו ובוזגלו, שבה אנחנו מדברים על כל מיני נושאים מעניינים, מדברים על רגשות, מדברים על אהבה, מדברים על פסיכולוגיה, פרפסיכולוגיה, מוסיקה, כל מיני נושאים, ומראיינים אנשים מומחים בתחומם, מוזיקה יפה, תוכנית משעשעת, אסקפיזם, אפשר לעשות דברים ולשמוע אותה במקום לצפות בטלוויזיה. ואני גם אזכיר לכם שאפשר להיכנס לאתר הרשמי שלי שנקרא פרופסור קרסו האתר הרשמי, ושם יש שאלות, תשובות, סרטונים, כל מיני נושאים, מחקרים, כל מיני דברים כאלה. ועכשיו אנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו?
צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
מדברת אלה.
כן,
אלה.
כן.
קודם כל תודה רבה על התוכנית.
בכיף, תודה רבה לך אלה.
ואני אשמח לצדך להכוונה שלך, משהו בערך לפני 3 שבועות, בלי, לא יודע לי על איזה משהו שקרה, איזה טריגר, לא זכור לי, פשוט התחיל כמו איזה מין ספזם כזה, איזה מין תפיסת שריר באמצע הגב העליון, כאילו העליון, כאילו הגב האמצעי, ליד עמוד השדרה, וזה פשוט...
כמו חוט שהולך מלמעלה עד למטה?
זה כמו, אני מתארת את זה כמו אלה שמתעוררים באמצע הלילה עם התכווצות שרירים בשוק.
כן, זה קרה לך בגב.
זה קרה לי בגב, באמצע הגב, וזה בא, זה כאילו היה בא, והולך, ופשוט מהיר אותי בלילה, ולא לא, לא ידעתי מזור, כאילו לא שום דבר, לא יוכל לעזור, פשוט הייתי קצת קמה, וכאילו הייתי מרגישה קצת את הלחת הזה, אבל כאילו זה היה פחות מטריד אותי, מאשר שאני שוכבת, היו 3 שבועות, תרופי שינה ממש.
זה נמשך 3 שבועות?
זה נמשך, זה כן, 3 שבועות של און ואוף, נורא והיום, כאילו, הם מהיר אותי בלילה, כן.
זה היה ממש במרכז, או זה היה חד צדדי יותר בצד אחד? יותר היה... לכיוון אחד?
אני אגיד לך, זה היה כאילו מרגיש כאילו במרכז, אבל נוטה טיפה יותר ימינה. הצד הימני היה יותר מעורב.
ואת עושה, את עושה תרגול בפילאטיס?
אני עושה הכל. אני
לא שאלת אותך על הכל, שאלת אותך על פילאטיס.
האמת היא פחות פילאטיס, יותר אימוני כוח.
אימוני כוח. עכשיו, זה היה בצד ימין או בצד שמאל?
יותר בצד ימין.
והאם את הגברת את העומס בתקופה האחרונה של המשקל או של הלחץ?
לא שזכור לי.
לא שזכור לך.
לא שזכור לי משהו שחרג, המשקלים הם עד 10 קילו, זה הגג שבגג. מה שכן, אני באמת מתאמנת מדי יום, אני כאילו לא מוותרת על שום אימון, שזה גם יכול להיות
הליכה של... זה יכול להיות דבר או של קיבוץ שרירים, ותגובה של השריר שצועק על משהו. למה שאלתי על פילאטיס? כי לפעמים בפילאטיס מכשירים, שמותחים יותר מדי חזק צד אחד והצדדים או מעמיסים, או יש מורים שאומרים, תשתדל עוד קצת, נחזק עוד קצת, ועוברים טיפה את הגבול, או שמתחילים אימוני כוח, ולא מתחממים מספיק קודם, ולא מרפים מספיק אחר כך, כי החוכמה היא גם להתחמם לפני האימום, וגם לשחרר ולהרפות אחריו. אם לא עושים את זה, ואם מזלזלים, או אם מושכים, עושים עוד תרגיל אחד, בלי לעשות מתיחות אחר כך, אז אלה דברים שיכולים לקרות, זה דבר אחד. דבר אחר, זה יכול להיות משהו מטאבולי. בת כמה את היום?
42.
זה יכול להיות משהו מחוסר מגנזיום, זה יכול להיות מחוסר אשלגן, זה יכול להיות מסיבות אחרות. האם את לוקחת איזה שהן תרופות?
אז בגלל שהתחיל לי כל הבלגן הזה, אמרתי אוקיי, אז אני אתחיל לקחת ויטמינים, אז אני לוקחת גם מולטי ויטמין.
לא, אבל זה לא חייב להיות ויטמינים, זה יכול להיות דברים אחרים.
כמו מה למשל?
כמו מינרלים.
מינרלים? איך אפשר לקחת? כאילו זה גם דרך כדורים?
כן, אבל לא לוקחים סתם בלי לדעת, בלי לבדוק, בלי לחשוב, צריכה להיות סיבה להפסיק מינרלים. מגנזיום אפשר לקחת ככה, נגיד. מגנזיום זה לא נורא אם תוסיפי כדור של מגנזיום. אבל שהוא עוזר לכאבי שרירים ובמידה וזהו. אבל השלגן לא הייתי לוקח בליינד. האם את אוכלת הרבה ירקות?
מלא,
אז כנראה שהשלגן לא חסר לך. אבל את לוקחת איזה שהם כדורים להורדת נוזלים?
לא, שום דבר.
שום דבר.
שום כלום. אוקיי. אני אגיד לך מה שפשוט מטריד אותי, זה פשוט שבישיבה, אפילו סתם ישיבה, ללא תמיכה נורמלית של הגב, עוד פעם מתחיל איזו התכווצות כזאת, מלמעלה עד למטה, זה כאילו משהו שלא נשלט. נורא והיום, גם באיזו עמידה סטטית, עוד פעם מתחיל איזו התכווצות. זה פשוט מחרפן את כל המערכת, כי הוא לא מאפשר להיות רגועה, כי הגוף לא יודע מנוחה. פשוט אני לא מצליחה להגיע לזה מצב של מנוחה, או שום תנוחה נוחה בלילה. זה ממש משגע אותי.
והאם את נמצאת במצב סטרס בשבועות האלה יותר מאשר כרגיל, ולא משנה הסיבה, לי לא משנה, בשידור לא משנה?
באופן כללי, ברגע שקורה לי איזה טיפת, איזה רעידת אדמה קטנה אצלי...
לא, לא בגלל זה, אלא לפני שזה התחיל.
לא משהו שאת יכולה לחשוב עליו. לא.
אז תראי, אני הייתי מציע לך לנסות להוסיף מגנזיום.
אוקיי.
ואם את רואה שתוך כמה ימים, ממש כמה ימים, זה לא משתפר, הייתי קופץ לאורתופד, שיעשה בדיקה אורתופדית, שיראה, שימשש, שיכול מאוד להיות, שתראי לו בדיוק באיזה אזורים הכאבים, ואם זה כאב שנמשך לכל אורך עמוד השדרה, הוא יותר באזור מסוים.
זה כאילו מקרין לי, כי הוא גם לפעמים לבטן למעלה, ולפעמים למותן, זה כאילו משהו מוזר,
זה יכול מאוד להיות שמדובר באיזה דיסק שפרץ. עכשיו, אם דיסק פורץ בגב התחתון, אז הכאבים והקרנאי והקיבוצים הם לרגליים. אם הוא פורץ באזור הגבי, הוא יכול להקרין לבטן ולכאוב מקומית. אם הוא פורץ צוורית, הוא יכול להקרין לידיים. כך שאם את רואה שלא, תקפצי לרופא אורתופד שיבדוק אותך.
אוקיי, אתה חושב שזה כאילו בעניין שרירי, אני כבר התחלתי עכשיו אולי איברים פנימיים שעושים שם בלגן.
תראי, זה נדיר, עקרונית זה יכול להיות, אבל זה נדיר. יש לנו אזורים של הקרנה, ובאמת דברים פנימיים יכולים להקרין, אבל את מרגישה את זה כהתכווצות, כספזם, וכאילו יותר בצד אחד, זה מתאים יותר לכאב שרירי, לכאב של השריר או של הגיד, וצריכים ללחוץ ולבדוק ולראות, ולראות אם את מוגבלת בתנועה, ואני הייתי מוריד קצת עומס בפעילות הגופנית שאת עושה בשבועות הקרובים. כלומר, לא הייתי מניף 10 קילוגרם, הייתי מסתפק ב3.
אוקיי, בסדר גמור.
וחשוב מאוד, חימום לפני, מתיחות אחרי.
אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה רבה לך.
בבקשה. אוקיי, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו, שלום.
שלום, וברכה.
אני פרופסור קרסו.
כן, עם מי אני מדבר?
אני... יש לי איזה בעיה שכל...
רק שנייה, עם מי אני מדבר, בבקשה. איך קוראים?
יהודית.
ובת כמה את יהודית?
78.
אוקיי, עכשיו אני יכול לקשר את השאלה לגיל, כן.
כן, אני בשנה ויותר כואב לי שתי רגליים מכאבי גב שעובר לי לרגליים, ועשיתי זריקות ושום דבר לא עוזר. עכשיו נתנו לי לעשות דופלקס אורכי רגליים.
כן.
אז אמרו לי ש-ABVI מימין 1.21.
לא, לא, אל תקראי לי מספרים. אל תקראי לי מספרים, כי זה לא. מה אמרו לך, שיש ירידה בזרימת דם? לא, לא, לא. את לא מדברת לטלפון, אני לא שומע אותך.
הפרעה קלה לשני רגליים.
כן.
ולחצים מגבירים לאורך כל הרגליים, מעידים על כלי דם בלפי לחיצים, עקב תרשת מסוימת.
אוקיי, מה שאת צריכה...
כי אני בחולי סוכרת, אני אין לי סוכרת.
לא, זה אפשרי לסוכרת, אבל לא צריך, לא, יש, זה מופיע גם אצל אנשים בגיל מסוים. מה שאני מציע לך, זה להתחיל לעשות הליכות. לעשות הליכות. עכשיו, את לוקחת כדורים, את לוקחת אספירין?
כן.
כן, אוקיי. את שותה הרבה מים?
שותה, אני יודעת איזה...
אם את לא יודעת, אני בטח לא יודע.
6-7 כוסות ביום.
אוקיי, כדאי 8. ומה שצריכה לעשות, זה לעשות הליכות. לחזק את הרגליים מצד אחד, ולשפר את זרימת הדם מצד שני. ואם עושים הליכות, זה משפר את זרימת הדם לרגליים. ולהתחיל בקטנה, כמה, את לא עושה הליכות, נכון?
אני עושה.
כמה את הולכת
מאוד,
וכמה...
מאוד קשה לי, אבל אני מחזיקה עגלה, הולכת.
כן.
הולכת איזה קילומטר.
עכשיו תגידי לי, את אומרת שאת מחזיקה עגלה, זה... זה,
זה עובר לי.
זה לתת. הליכון, זה הליכון... או שזאת, כן, אוקיי. כלומר, ההפרעה בהליכה היא לא חדשה.
לא, זה כואב לי הרגליים, בשביל זה אני מחזיקה. אם אני לא מחזיקה, אני לא יכולה ללכת.
אוקיי, וכשאת מחזיקה את העגלה, את הולכת, שאת הולכת ואת מתכופפת קדימה? כלומר, את הולכת כפופה קדימה והעגלה היא לפנייך? את יודעת למה אני מתכוון?
כן, כן, אתה...
אגב... הגב שלך הוא עקום קצת קדימה כשאת הולכת?
טיפ-טיפה, לא הרבה, אני משתדלת להתיישר.
אז יכול מאוד להיות שיש לך הצירות של תעלת השדרה.
כן, עשו לי, אמרו לי.
אמרו לך, אז זאת יכולה להיות גם סיבה לכאבים ברגליים. אז מה שצריך לעשות זה באמת לעשות הליכות קצת, ולקבל להמשיך עם אספירין ולשתות הרבה מים, וזה מה שאפשר לעשות.
עכשיו, אם אני לוקחת כדורים לזיכרון ודברים כאלה, יכול להשפיע על זה?
יכול להשפיע רק לטובה.
כן.
אבל אם יש לך כדורים טובים לזיכרון, תגידי לי, כי גם אני צריך. אני לא מכיר כדורים ממש לזיכרון. לא, בסדר גמור.
זה לא שאני לוקחת מעצמי.
לא, 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 גם אם את לוקחת מעצמך, כי כדורים לזיכרון הם לא... זה בדרך כלל, יש שני סוגים, יש כשיש ירידה מסוימת ניכרת בזיכרון, אז הרופאים רושמים מרשם לכדורים רפואיים, ואפשר גם לקנות סוגים שונים של כדורים שיכולים לעזור שקונים אותם בבתי טבע או מקומות כאלה.
למשל?
אבל זה לא יכול... מה?
למשל מה?
כדורים, אני מדבר על כדורים לזיכרון כרגע שאת שאלת אותי. זה לא יכול להשפיע לרעה. זה יכול לעשות רק טוב, זה לא יכול להזיק.
כן, כי חשבתי, יכול להיות, אין לי סכרת,
וכתוב
שם יכול לקרות.
כן, אבל תראי, בגיל, אחרי גיל 70, אז יש את הרשת עורקים לכולם, כמעט לכולם. יש לך שומנים גבוהים בדם?
אני לוקחת כדור, אבל...
אם את לוקחת כדור, אז יש לך. והכדור עוזר ומוריד. ויש לך קצת לחץ דם?
נכון.
כן. ויש לך, אוקיי, יש לך, ויש לך גיל 78? יש. אז יש סיבות לטרשת עורקים. כמו שלי יש טרשת עורקים, כמו שלכל אחד בגילים האלה יש טרשת עורקים. אבל אם עושים פעילות גופנית, ואם אוכלים אוכל שהוא סך הכל אוכל בריא וטבעי, כמו שהוא בצורתו הטבעית, ולא אוכל מתועס, אז הסיכוי שהדברים, ולוקחים כדורים נגד טרשת עורקים, מה שאת מקבלת, כדורים לשומנים בדם ואספירין, אז הכל יכול להיות יותר טוב מבחינת הטרשת. אבל לא תמיד אפשר לעזור מבחינת ההליכה. בעיקר שאת כבר הולכת עם רולר, עם הליכון. כן. אוקיי?
תודה רבה לך.
כל טוב יהודית, כל טוב, אבל ללכת, לעשות הליכות, כמה שתלכי יותר, את תחזקי יותר את הרגליים. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, טוב.
שלום, כן, שלום וברכה, עם מי אני?
שלום, קוראים לי
מייקל,
אני בן 53.
כן.
אני הבחנתי עם דום נשימה.
דום נשימה בשינה, כן.
כן, אמנם בדרגת חומרה קלה, אבל בגלל מחלת לב,
כן.
המליצו לי להשתמש במכשיר סיפאפ.
כן.
עכשיו, אני התחלתי להשתמש בזה, וזה מאוד מאוד לא נוח לי. נתנו לי מסכה שמכסה את הפה והאף, ובהתחלה היה לי קשה לרדם עם זה, אחר כך הייתי מוצאת, מתעורר באמצע הלילה ומגלה שהוררתי את זה באיזשהו שלב, זה מאוד מאוד לא נוח, זה מרגיש מחניק. השאלה, כמה זה חיוני? מצד אחד, אדום לשימה זה בדרגת חומרה קלה, אבל המליצו לי על השימוש במכשיר הזה בשל מחלת לב, וגם ציינו שהפסקות נשימה שלי הן בזמן ה-REM, זו שאלה עמוקה, אם אני מבין נכון, כן?
כן. תשמע, קודם כל, השם דום נשימה בשינה הוא נורא מפחיד. אבל מדובר בהפרעת נשימה בשינה. עכשיו, יש לך עודף משקל?
לא.
לא, אוקיי. אני שואל, כי כשיש עודף משקל ויורדים במשקל, הפרעת הנשימה משתפרת. עכשיו, האם אתה אוכל בערב מאוחר?
לא כל כך, לא. אני יודע שיש לי חטא אחד, לפעמים להשתמש אלכוהול. זאת אומרת,
זה
שעות האחרונות של הערב, אני יודע שזה לא טוב.
אוקיי, תשמע, קצת לחתום מוכרחים.
כן.
זה בריא לנפש, אבל העיקר שהקיבה לא תהיה מלאה באוכל. אז לכן אני מציע, באיזה שעה אתה הולך לישון?
11, פחות יותר.
11, אז תנסה לגמור לאכול בשעה, אני יודע, 6 בערב. ובערב אל תאכל ארוחה כבדה, אל תאכל בשר, אל תאכל דברים שמתעכלים לאט. זה דבר אחד שאני יכול להציע. דבר שני, מניסיון עם הרבה מאוד חולים, הרבה מאוד מטופלים, עם הסיפאפ צריכים להתרגל אליו. ואתה קם בלילה ואתה מגלה שהורדת אותו, תשים אותו עוד פעם, תשים אותו עוד פעם. ולפעמים בלילה אתה שם, אתה מוריד, אתה שם, אתה מוריד, בסוף אתה מתרגל, ואתה מגיע למצב שאפילו שאתה רוצה לנוח שעה אחר הצהריים, אתה שם את הסיפאפ כי אתה מרגיש שהשינה שלך יותר טובה. צריך פשוט להתרגל, להתעקש ולהתרגל. אתה קם בלילה, סיפאפ ליד המיטה, סיפאפ.
כן, אני מגלה שהורדתי את זה, ושמתי את הרצפה או משהו.
אוקיי, עכשיו, לפעמים אפשר להשתמש בנחירונים במקום במסכה.
כן, עכשיו, הם אמרו לי לא להשתמש בזה, כי אמרו שאני נושם דרך הפה. אולי זה נכון, חלק מהסכן, אבל...
אוקיי, אז קודם כל, יש סוג של רצועות שאפשר לשים שהפה יהיה סגור.
כן.
אבל אם לא, אם יש לך מסכה שמכסה גם את האף וגם את הפה, אז אני הייתי מנסה להתמיד עם זה. מנסה להתמיד עם זה. רק להתעקש. זה לוקח זמן, זה לוקח כמה זמן עד שאתה אתה מתעורר, זה מפריע לך, אתה מוריד את זה, אתה שם, אתה קם לשירותים או לא קם לשירותים, תלביש את זה עוד פעם, תירדם, בסוף yeah. תתרגל, בסוף תתרגל.
אוקיי, ואתה חושב שזה באמת חשוב להשתמש בזה?
תראה, אני, לא יודע, אני לא יודע מה דרגת מחלת הלב, ואני לא יודע מה דרגת אדום נשימה, וכמה פעמים בשעה, וכמה פעמים בלילה, וזה, אבל לשלב...
זה היה משהו כמו 8 פעמים בשעה, אם אני זוכר נכון. הם אמרו שזה גבולי, המחלת לב.
זה גבולי.
היה לי התקף לב לפני 15 שנה. דיברתי עם האישה הקודמת על טרשת נפוצה. כן, זאת הבעיה שלי משנות ה-30 בחיי.
אוקיי, כן.
עברתי צינטורים, וכולי וכולי, אני עם כל התרופות...
אתה מדבר על טרשת עורקים או על טרשת נפוצה?
לא, טרשת עורקים.
אוקיי, לא, אתה מדבר על טרשת נפוצה, טרשת נפוצה
צמח. סליחה, אח שלי באנגליה סובר מטרשת נפוצה.
טוב, זה ההבדל בין סקלרוזיס, בין מלטיפול סקלרוזיס לאתריוסקלרוזיס.
כן,
אוקיי.
שני דברים שונים לחלוטין.
איך אומרים הצרפתים? ויב לפטי דיפרנס. יחי הבדל הקטן. אוקיי. איך שלא יהיה, תנסה להתרגל, זה ישפר לך את איכות השינה, ואם לא תצליח, ואם זה גבולי, אז זה לא סוף העולם. אם זה בדרגת... ותנסה גם ממקביל לאכול יותר מוקדם. ולא לאכול אוכל כבד בלילה.
כן, ולהפסיק לאכול מספר שעות לפני
כן,
השינה.
כן, אתה יכול לאכול לפני השינה איזה פרי חתוך, או איזה יוגורט, או משהו קל, אבל ממש משהו קל. אוקיי?
בסדר גמור, תודה רבה.
אוקיי, מייקל.
אני מודה לך מאוד.
כל טוב. כן, ומאיתנו על הקו, הלו? הלו?
אולי זה אני?
זה ודאי אתה.
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
האיש של המדינה.
לא,
אני בן 75.
כן, ואיך נקרא לך, או איך קוראים לך?
עמוס.
עמוס, כן.
כן, אני כבר למעלה משלוש שנים כזה נכנס לסחרחורות, אבל בזמן האחרון זה התגבר לרמה חזקה מאוד שאני ממש לא יכול ללכת. קשה מאוד ללכת, הולך בזיגזג. אבל יש מצבים שאין לי את זה. וגם, יחד עם זה, כשזה קורה לי, רוב שעות היום, זה גם פוגע לי בראייה.
אוקיי,
עכשיו... אז הלכתי, שללתי את זה אצל האפוזנגרון, ואני מול נאורולוג, שנתן לי לעשות סיטי, כשרופא המשפחה ביקש MRI, אבל את הסיטי כבר עשיתי. אבל תוצאות עוד אין לי.
תראה, הפרעות בשיווי משקל יכולות להיות מכמה גורמים.
אגב, עברתי התקף לב לפני שנה וחודש.
אוקיי.
התקף קל.
אוקיי.
עם סטנד.
אוקיי, אז עצרו אותו. כלומר, הכניסו לך, תפסו את זה בזמן, אני מניח.
כן, כן.
והנזק שנשאר, אם נשאר, הוא נזק קל. וזה היום... ברפואה המודרנית, אם אתה מגיע בזמן לבית חולים, מכניסים אותך לחדר צנתורים.
כן, פותחים, זה
מה שהיה, פותחים את העורק, ואז מונעים את הנזק ללב, או גם אם קיים נזק, מקטינים אותו בהרבה. לכן כן. אם אתה מרגיש, וזה אני אומר, אם אנשים מרגישים כאבים אדירים בחזה, מועקה בחזה, אז זה קרה, לא לחכות שזה יעבור, לא לקחת אוטובוס, לא להזמין מונית, להזמין מגן דוד אדום, להגיע כמה שיותר מהר
לחדר מיון. ממש ככה, זה חבר'ה צדיקים שם במגן כן, דוד אדום.
נכון, להגיע כמה שיותר מהר לחדר מיון, המגן דוד אדום כבר מודיע לחדר מיון, עושים לך EKG שיש אירוע לבבי, חדר מיון כבר מכין את צוות המצנתרים, עושים את הכל במהירות האפשרית, וככה מצילים את, ומונעים לפעמים את כיף לב, על ידי הכנסת סטנד ופתיחת העורק. עכשיו בוא נחזור אליך. הבעיה העיקרית שלך היא סחרחורות. והשאלה היא, האם כשאתה מדבר קורא סחרחורת, זה שכל החדר מסתובב, או שאתה מרגיש שאתה משייט ואתה לא יציב, ואתה
לא תהיה... אני מרגיש שאני משייט ואני לא יציב, ויש לי גם פגיעה קוגניטיבית בזמן הזה.
אוקיי, אז הבעיה קרוב לוודאי, היא אכן בעיה נוירולוגית. ויש איזה בעיה בזרימת דם זריגית לאחד האזורים. והשאלה שלי היא, האם עשו לך אקו דופלר של אורכי הצוואר?
כן, עשו לי לפני שנה וחצי, משהו כזה.
שנה וחצי, וכמה זמן יש לך את זה? את התלונה הזאת?
כשלוש שנים, אבל זה הולך ומתגבר,
אז אני הייתי חושב שאתה צריך לעבור בדיקת MRA, לא MRI, או MRA או CTA. מה ההבדל? בדיקה שמדגימה את אורכי המוח, את האורכים שמובילים דם למוח.
כלומר, עשיתי כעת עם חומר ניגוד, לא זה מה שצריך?
אני לא יודע מה ביקשו, זה יכול להשתקף באופן חלקי, אבל יש בדיקה שהיא מיועדת לכלי הדם, ואז גם יורדים בהדמיה טיפה יותר נמוך לצוואר, ומדגימים את כלי הדם שמגיעים ונכנסים למוח, ואז רואים אם למוח הקטן שנמצא מאחור, אתה אומר שלפעמים אתה סוטה ימינה או סוטה שמאלה,
כן, אני רוצה ללכת נניח ימינה, והגוף לוקח אותי שמאלה.
אוקיי, אז זה יכול להיות שזה קשור, תראה, הפרעה בשיווי משקל יכולה להיות או ממקור של האוזניים, המערכת שהיא המערכת של שיווי משקל באוזניים, או מהמוח הקטן. עכשיו, לפעמים זה גם קשור לעמוד השדרה, בגלל לחץ על כלי דם שמגיעים לאזורים האלה. אז מה שצריך לעשות, ועכשיו סביר להניח לפי מה שאתה אומר שרופא אף אוזן וגרון שלל בעיית אף אוזן ואוזן, אז סביר להניח, וזה גם מתאים אם אתה מרגיש מאורפל וזה, זה מתאים גם לאזור, לבעיה נוירולוגית. אז אני חושב שכל נוירולוג ידע איך להפנות אותך, אם ה-CT יהיה תקין, להפנות אותך ל-CTA או ל-MRA, שידגים את כלי הדם של המוח, וללא כל קשר, מה שאתה צריך לדאוג, אתה מקבל אספירין?
קיבלתי אספירין, הרופא הקרדיולוג הודיע לי לפני שבועים להפסיק את האספירין, כי אני מקבל
פלאביקס?
תרופות, ארבע תרופות אחרות.
איזה תרופות אתה מקבל?
כל פידקסל,
אוקיי.
אז הקור ו...
לא, אז הקור זה לשומנים בדם, וליטורבה זה שומנים בדם, ומה עוד?
ליטורבה, אז הקור וקלופידקסל.
אוקיי, קלופידקסל זה בסדר. השאלה אם להוסיף או לא להוסיף לזה גם אספירין, זה צריכים לדבר עם הנוירולוג שלך, אבל צריכים להבחן את זה. אני מציע לך לפנות, אתה היית אצל נוירולוג כבר?
כן, כן, הייתי.
אוקיי,
שנתן לי לעשות ה-CT ותוצאות לא הגיע.
אוקיי, ברגע שיגיעו התוצאות, אם יראו את כלי הדם, לפעמים מצליחים לראות אותם, למרות שזאת לא בדיקה שהיא ייעודית לכלי הדם במוח, אלא היא מראה חלק מכלי הדם, אבל אם צריך, הוא ישלח אותך ל-CTA, ששם ממש ידגימו את כלי הדם שנכנסים למוח, כי זאת בדיקה, זה כמו ארטריוגרפיה. זה כמו בדיקה שבודקת את, זאת בדיקה שרק בודקת את כלי הדם, או לא רק, אבל היא מראה אותם. ואז אפשר לראות אם יש יצרות באחד מכלי הדם, ואז אפשר לדעת איך להתייחס.
ואז איך מתמודדים עם זה?
תלוי מה הבעיה, אבל לפעמים מוסיפים או מעלים את הכמות של הכדורים נגד כולסטרול, כמו את האזטרול. אתה מקבל, אתה אמרת שאתה מקבל כדורים לשומנים בדם, את הליטורווה, ומה עוד? את
הלופידקסל.
לא, והשני?
האזקור.
האזקור, כן. אז יכול להיות שיוסיף לך לאזקור עוד משהו, כי אזקור הוא מונע הספיגה, יכול להיות שיוסיף לך עוד כדורים להורדת כולסטרול, למרות שהכולסטרול נמוך. כי אנחנו חושבים שאם אנחנו, בדרך כלל כשישנה בעיה ביצירות בכלי הדם, אנחנו מעלים את התרופות של, של, של כולסטרול, לפעמים נותנים אותם גם כשאין כולסטרול גבוה, כדי להוריד אותו יותר, במטרה או במחשבה ש, שזו המטרה, לנקות את כלי הדם, ועל הטווח ארוך הוא מנקה את כלי הדם. חוץ מזה תדאג לשתייה מרובה, ותשאל את הרופא בשלב מסוים אם לא להוסיף גם אספירין. אבל זה הרופא הנוירולוג יגיד לך לפי הבדיקה, אני מניח שלפי זה הוא יראה. עכשיו, אם רואים...
זה גם מתייחס לקושי הקוגנטיבי שלי?
הקושי הקוגנטיבי, כן, משום שאם יש הפרעה בזרימת דם באזור מסוים, אז מגיע פחות דם, אז אתה יותר, עכשיו, אתה לא מפוקס. עכשיו, יכול להיות שני דברים. יכול להיות שהקושי הקוגניטיבי באותו רגע נובע מסיבה, באיזה צד אתה, לאיזה צד אתה נמשך?
ימינה או שמאל? לא, אין צד מסוים, אין צד מסוים.
אין צד. אוקיי.
זה או שמאלה או ימינה.
אוקיי.
כן, יותר שמאלה, לדעתי יותר שמאלה.
אוקיי. תראה, יכולים להיות שני מצבים. יכול להיות מצב אחד שמגיע פחות הספקת דם לאזור מסוים במוח הקטן, שהוא אחראי על שיווי משקל, והוא דוחף אותך נגיד יותר לצד אחד. ודבר אחר שיכול להיות, הוא שאתה ימני, אני מניח.
נכון.
כן. אז אם אנחנו מדברים על צד שמאל במוח הקטן קשור לצד שמאל, ובמוח הגדול קשור למוח. הקוגניטיבי שלך, למוח החושב שלך. ואז יש לך ירידה בזרימת דם, אתה חושב פחות טוב לתקופה מסוימת, זאת אפשרות אחת, שבגלל ירידה בזרימת הדם אתה פחות, אתה יותר לא מאורפל, אבל פחות מפוקס. דבר אחד שיכול להיות, שבגלל שאתה מרגיש שאתה לא יציב, אתה נכנס לסטרס, והסטרס פוגע
לא,
לך.
לא, אין לזה קשר, לא.
אז יכול להיות שהבעיה היא באמת בזרימת דם, וצריכים לחשוב ולשפר את זרימת הדם שלך למוח. עכשיו, אתה אדם עם בעיה מלכתחילה של בעיה בזרימת דם, גם ללב, כי היה לך בגיל צעיר אירוע לבבי, וגם למוח. אני מניח שבדקו לך...
לא בטח צעיר, 75, 74, כן.
74, נכון. זה גיל, כן, בדרך כלל אנחנו... לא, אתה צודק, אני טעיתי, חשבתי שאתה יותר צעיר. אתה נשמע לי יותר צעיר, ולמרות שאמרת לי את גילך, זהו. אוקיי, אלה האפשרויות.
אני מאוד מודה לך.
כל טוב.
אין עליך, רופא של המדינה.
תודה רבה, עמוס. כן, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אני חוזר למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, וניתן גם לשלוח מסרונים קצרים ל-054-70-103-70. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים.
אתם מאזינים לפרופסור רפי. התוכנית בחסות.
חליתם? אל תישארו לבד. זכותי, נבחרת מומחים רב-תחומית שתמיד לצדכם. כוכבית חמי.
כן, חזרתי אליכם, כאן רפי קרסו. אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו. הלו?
היי, שלום. רציתי לראות קודם אם אתה שומע אותי כמו שצריך.
שומע אותך מצוין.
יופי.
אבל עוד לא שמעתי את שמך וגילך.
אז
קוראים לי עינב.
כן.
ואני בת 44.
כן.
זה שם בדוי.
בסדר גמור, אין שום בעיה.
בסדר.
השם יכול להיות בדוי, הגיל לא, כי אני תמיד מסביר שההתכוונות שלי קשורה גם לגיל. כי תלונה של, אותה תלונה, אם תגיד לי אותה בחורה בת 44 או אישה בת 88, ההתייחסות היא אחרת, ההבחנה המבדלת היא אחרת, והחשיבה היא אחרת. אוקיי, כן.
מובן. תראה, אני יש לי שתי בעיות שהן קצת שלובות אחת בשנייה בת, טיפול, ואני רציתי לשאול. יש לי OCD.
כן.
הוא הוחמר לאחרונה, ואני גם לא מטפלת בזה, ואני מנסה לבד.
למה את לא מטפלת?
זהו, אז עכשיו כן, כי אני קצת הורדתי לחץ בעבודה, ודיברתי עם המנהלת, ואני אקווה כמובן שוב לפסיכיאטר, בעבר כאילו הלכתי בקורונה, ואז, ואז הוא נתן לי אצטלופארם.
כן.
עכשיו,
אבל בסדר, את צריכה לקחת בכמות גדולה את זה, משום ש... כי לקחת כ-10 מיליגרם זה לא מספיק ב-OCD.
זהו, זה היה כדור, הוא אמר לי, תתחיל לי מחצי, לקחתי כאילו זה, ואז אני נורא פחות מכדורים, זה חלק מעניין, והתחלתי כאילו, כי פחדתי... לא, אתה אף פעם לא יודע איך תרגיש תוך כדי, ואז תצטרך להפסיק, אז זה עוד יותר לחיץ אותי. כאילו, אני אוהבת להפסיק ישר, ואני מודעת
להפסיק... לא, אבל את לא יכולה להפסיק ישר כדור שמתחיל להשפיע רק אחרי 3 שבועות.
אז זהו, אז אני הגעתי לכדור.
כן.
וממש היה לי, הוא כל הזמן אמר לי, תעלי, 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 תמינון.
נכון.
כאילו, כל הזמן אמר לי. והרגשתי כמו איזה... בהתחלה היה לי איזה מין אופוריה כזאת, אבל גם הייתי, עזבתי לאיזה חודש את העבודה, כאילו ממש, זה היה כאילו קרייסס שהייתי חייבת בזמן סוף קורונה כזה, שפשוט ברחתי להורים ו...
אוקיי, אנחנו מדברים על לפני שנתיים, מה קרה בשנתיים מאז?
בדיוק, ואז כאילו שאליתי את, כאילו הרגשתי מין... שאני לא תקשורתית, שאני אפתית כזה, שכאילו אחר כך זה התחיל להיות ככה. וגם התחיל להיות לי תחושה מוזרה בבטן. אחר כך הפסקתי, ואחר כך חזרתי לזה, כי ראיתי שאני כאילו עשיתי סתמתוך השלמה. חזרתי לזה בלית ברירה, לאותו כדור, שתבין. ואז בכלל זה עשה לי רע, זה עשה לי חרדה, זה עשה לי בלקאוטים בעבודה, ופחדתי לעלות המינון, פחדתי פשוט לעלות המינון, ואז הפסקתי לגמרי וחזרתי לה, נרגשתי שאני לא יודעת אם זאת אני, לא אני, כאילו ניסיתי לנתח את זה, במקום כאילו, זה כנראה לא התאים לי, בוא נגיד כך.
אוקיי, יש מספיק כדורים אחרים שיכולים להתאים.
בדיוק, הבעיה היא כזאת, יש לי גם בעיות עיכול, עכשיו קראתי, יש לי איזה ספר שידי לאובססיה, שרשמו איזה שני פרופסורים, שהוא מאוד מעניין, דרכי טיפול למתמודדים OCD, וגם כאלה שרוצים אחר כך לפנות עזרה, איזה סוגי עזרות, ואיזה סוגי OCD יש.
אוקיי.
משהו
קורה. רק סליחה.
רגע, אני נקודתית.
אוקיי.
ופשוט שמה אמרו שפשוט, מתאים עזוב את זה, מתאים ציפרלקס, אוקיי? עכשיו גם בעיות עיכול, זה יכול להיות קשור בזה, אוקיי? כי עשיתי למשל קולונוסקופיה, והכל היה תקין לפני איזה 3 שנים, וההכנה שלי הייתה טובה והכל, ואז ראיתי שיכול להיות שכדורים יכולים לעזור, ואז ראיתי שזה גם ציפרלקס. עכשיו זה לא יכול... אני חושב, אני תהיתי עם פרוזק, אוקיי? אולי יכול יותר להתאים לי מציפרלקס. אני פשוט תוהה איזה תרופה, אם יש לך איזה סוג של, שיכול לעזור לשני הדברים ולא...
אני יכול להגיד לך שעם פרוזק או עם פריזמה,
כן.
יש הרבה יותר ניסיון מאשר עם ציפרלקס, כי זו תרופה הרבה יותר עתיקה. הרבה יותר ותיקה, אבל מה שצריך לעשות...
מה ההבדל?
שניהם SSRI, שניהם מאותה משפחה. אבל יש בכל זאת הבדלים קטנטנים. אני אם יש לך ניסיון לא טוב עם ציפרלקס ועם
הצטלופרם, זה מה שלך,
זה אותו דבר, הצטלופרם זה ציפרלקס.
אוקיי,
זה הגנריקה. אז אני הייתי לוקח פריזמה, תתחילי בחצי כדור, תעלי לכדור אחד, אבל כדור אחד של 20...
כאילו כמובן, אני אלך לפסיכיאטר, כן?
בוודאי, אבל כדור אחד של 20 מיליגרם הוא לא מספיק, צריכים להגיע לפעמים ל-60 מיליגרם, ולפעמים גם ליותר. ואז את מרגישה יותר טוב.
השאלה היא איך, מה זה תחושה יותר טובה? זה שכאילו פתאום יפסק, הרי אני צריכה תחילי גם טיפול, לא?
בואי אני אגיד לך משהו, כן. בואי אני רוצה להסביר משהו. אנחנו מדברים, ואני רוצה גם להסביר למאזינים שלנו. אנחנו מדברים על הפרעה שהיא הפרעה OCD, זה Obsessive Compulsive. יש פה גם אובססיביות וגם קומפולסיביות. כלומר, האובססיביות זה מחשבות תורדניות, ודחפים לעשות כל מיני דברים. ובאופן לא רצוני, את מרגישה למשל שאם את רוצים, את תעשי משהו מסוים, את תרגישי יותר טוב. ואת לא יכולה להתעלם מזה. אם את אומרת שאת צריכה עכשיו לרחוץ ידיים, אז כל זמן שלא תרחצי ידיים, לא תהיה שקטה. רק ברגע שאת תרחצי ידיים, את תרגעי. וזאת הפעולה הזאת, זה הקומפולסיה, זה הכפייתיות. עכשיו, יש נושאים שהם די קלאסיים באובססיב קומפלסיב. דבר אחד זה פחד מזיהום ומלכלוך, ואז מתרחצים יותר, יש תקסים, יש מה שנקרא איתה בצרפתית הפולידדות, ספק, אני דואג, אני עושה נכון, אני עושה לא נכון, סגרתי את הדלת, לא סגרתי את הדלת, אישרתי גז דולק, לא אישרתי דולק, את הגז דולק. יש גם דברים נוספים, כמו סדר וניקיון, אני שם את הדברים שלי בצורה מסוימת, אני לא רוצה שאף אחד ייגע בדברים שלי. אז עניין של מוסר מסוים, מחשבות מיניות לא רצויות, כל מיני פעולות כפייתיות, שאת למשל סוגרת את הדלת, פותחת, סוגרת, דופקת 3 פעמים, אני דפקתי עכשיו על השולחן, ואת מרגישה שאת צריכה לעשות את זה.
אצלי למשל זה טריגרים של משהו שאני יודעת שמעורר, אני חושב שאני נכנס לבית אחרי בחוץ, זה קודם לעשות את הדברים וללכת להתקלח, וכאילו אני מרגישה שאני צריכה לשטוף מעצמי הכל.
שטיפה וניקוי, כן, מקלחות ארוכות.
פשוט נזכרתי משהו חשוב, אני קטנטונת עם המינון של הכדורים, זה משהו חשוב, כי אמרתי גם לבחורה.
כמה את שוקלת?
אני שוקלת, בוא ניקח worst case, בסדר? כאילו קצת עליתי עכשיו, אבל 44.
אוקיי, אז
ואני מטר 77.
אוקיי, את מה שנקרא פטיט.
את יודעת
שהפרפומים היקרים ביותר, הבשמים היקרים ביותר מופיעים בבקבוקים קטנים.
עוד הפרפום.
אז תראי, מה שאת צריכה, אז בסדר, אז הפסיכיאטר ידע להעלות את המינון ולהגיע.
וכדור עדיין לא מספיק? כדור עדיין לא מספיק. כלומר,
את צריכה לפחות 40 מיליגרם. אז פה אפשר להיעזר בטיפול פסיכולוגי בעזרה בייעוץ, כי הרי את מבינה, את מבינה שהחרדה אין לה בסיס. כן. כי אם את מתקלחת 5 דקות, או אם את מתקלחת 20 דקות, הרבע שעה הזאת לא מוסיפה.
אני גם לא נהנית כבר מכלום. כאילו, בדיוק. כלום גם לא מספיק. אני
יש לה...
כן.
כי את גם קצת בדיכאון, כי דיכאון כן. הוא חלק מהמצב, מהתסבוכת שלך.
כן, ומה ממש שטוב... לא יוצאת מהבית אחרי מקלחת.
אוקיי, שלא תתלכלכי, שלא תתלכלכי.
כל הטקס, כן.
כן, יש טקסים מסוימים. כן.
אז אתה אומר אז אתה אומר עם שילוב של הבטן, כי זה נורא גיוני, אתה מבין, פעם נתנו לי ציפרלקס ואז הרגשתי בבטן.
לא,
אז זה לא מתאים, אז אני אומרת, אם מה כן יכול כאילו להיות שילוב בין שתי הבעיות האלה?
אני הייתי הולך על הפרוזק הישן והטוב, או על הפריזמה, שזה אותו דבר.
אוקיי.
את גם אוגרת דברים? את אוהבת לאגור דברים?
לא, זה אבא שלי דרך אגב.
זה אבא שלי.
אני עכשיו, לא, אני אגיד לך, הייתי מנסה לחקור את זה. כלומר, גם המוח מאוד מעניין אותי דברים כאלה, והייתי מנסה להגיד, אני רואה שיש איזה סוג של התקדמות, אבל אני רואה שאני הולכת, זה, אני לא נהנה, אני לא טוב לי, אתה מבין?
תראי,
יכול להיות שזה אני עושה ונוגעת, אבל אז ישר חוזרת לה, צריך איזה השעייה כזאת, וקשה לי.
אני אגיד לך למה, כי האובססיביות והקומפולסיביות שיש לך, הכפייתיות, גוזלת ממך הרבה מאוד זמן.
ואנרגיה.
וזה גורם לך למצוקה, כי את נלחצת. וזה פוגע לך בתפקוד, ולכן גם לא הלכת לעבודה.
כן, היו.
וזה גם פוגע ביחסים חברתיים, כי אולי את תהיי מישהו שהוא לא נקי, והוא לא...
בדיוק.
כן.
לא להכניס אנשים הביתה,
שלא ילכלכו ושלא יכניסו חיידקים.
כן, אני נורא מודעת, וגם אתה יודע, זה אולי הבונוס, יש לי קצת הומור, אז אני כאילו מודעת לזה, אבל זה קצת, עושה קצת הרגעה, אבל בסדר, טוב, אני, כדי שיהיה זמן לעוד מאזינים, ואני גם מספיק כן לצאת החוצה היום.
אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד לפני שאנחנו מסיימים.
כן.
ישנם טיפולים יעילים ומוכחים, שיכולים לעזור לך, ולהפחית בצורה משמעותית את הסימפטומים, ולשפר לך את איכות החיים.
מה שאתה הולך להגיד, אני יודעת. אתה מדבר על CBT.
CBT, כן.
קצת מלחיץ אותי, בדיוק.
למה? למה? את מפחדת לי?
בדיוק ההתמודדות, וזה קשה.
אז תתמודדי בקטנה.
אבל יכול להיות שעם כדורים אולי אני אנסה שוב, אני מפחדת קצת לבד, אבל... המנהלת עכשיו מאוד איתי בזה, אתה מבין? אני עובדת במקום של, 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 אני במעבדות, אתה מבין? והיא מאוד איתי בזה, והיא יכול להיות שגם היא יממנו לי את זה. כלומר, היא קולטת שאני המון שנים עם זה, ויהיה לי קצת אולי פן כלכלי שקצת תראה, כאילו היא באמת מנהלת מדהימה.
עכשיו, אם לא CBT, יש גם ERP, שזה הבדיקה של חשיפה מניעתית ותגובה.
כן. אני אומרת לך, אני מנסה לעשות את זה לבד בגלל הספר.
לבד קשה, לבד קשה.
אני קולטת שאני כבר במצב כל כך קשה שחשבתי כבר כאילו אשפוז.
לא, תראי, קודם כל תנסי...
אתה קשה לי, אני אומרת לך, אני מאוד בודד לי. כאילו אחותי בחול, אני נותן לך איזה רקע קצר.
מה שאת צריכה ללמוד זה שהחרדות דוחות מעצמן אם את לא מבצעת, גם אם את לא עושה את הטקס. אבל את מרגישה צורך כפייתי לעשות אותו.
כן, אני...
אבל בכל זאת הייתי... לא הייתי מפחד מ-CBT.
מעגל.
לא הייתי מפחד מ-CBT.
טוב, ואולי עם הכדורים ועם עכשיו איזה ליווי. קודם כל אני צריכה לבדוק את העיכול, כאילו, שזה משהו שממש...
העיכול הוא חלק מה... יכול להיות חלק מהבריאה.
יכול להיות. כן, עכשיו זה
ויכול להיות שאת בגלל הכפייתיות שלך ויכול להיות שבגלל הכפייתיות שלך את נתקעת בעיכול כסיבה לכך שהכדור לא טוב, שאת לא יכולה, שאת לא פנויה עכשיו לעשות דברים. תחשבי על זה, תאבדי את זה עם עצמך
לאט לאט.
אוקיי,
אבל תודה רבה,
שיהיה בהצלחה.
תודה רבה,
בהצלחה. כן, מי איתנו על הקו? אומרים לי שסיימנו כבר את השעה הראשונה. אז זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה כמו שמאירה אומרת לי. אז תודה רבה למאירה פרץ וליאורה שאת משפיץ על העריכה וההפקה. תודה לאופק קולר על הדיגיטל, אליעזר בן יהודה על הפייסבוק לייב. תודה לאילי זק על השידור ב-103 FM ולפלג בן זבי ב-104.5 FM. מזכיר לכם שמי שרוצה לעלות לשידור בשעה הבאה, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, ובשעה הבאה...
עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו. 103
103FM, 104.5FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, אורחות ומפיקות מאירה פרץ וליאור שד משפיץ, אחראי על הדיגיטל אופק קולר, אחראי על הפייסבוק לייף אליעזר בן יהודה, אחראי על השידור ב-103FM אילי זק וב-104.5FM פלג בן צבי. הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור כרגיל, 0552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, מי שרוצה לשלוח מסרונים קצרים עם שאלות קצרות, 054-70-103-70, מזכיר לכם שאפשר לראות אותי גם בפייסבוק, תפתחו את הפייסבוק, תראו אותי, ו... לייב, זה הלייב, זה היום העידן המודרני, ואנחנו ממשיכים, ומאיתנו על הקו, ומזכיר לכם לפני כן, שאחרי הפרסומות תהיה מחקר אחד קטן על משהו מעניין. כן, ומאיתנו על הקו.
שלום פרופסור קרסו, אני רוני, בן 66.
כן, רוני, אני איתך.
היום אנחנו 28, ב-28 חודש עבר הלכתי לקבל חיסון שפעת, זריקת חיסון שפעת, אתה יודע, כמו כל שנה.
טוב עשית, כן.
עשיתי טוב. הבעיה שהזריקה לי למעלה בכתף, הרגשתי כמו תקירה, כמו חשמל, הולך ימין לשמאלה כזה, אתה יודע, לכיוון הכתף ולצוואר.
כן.
ובסדר, למחרת בערב הרגשתי כמו זרמים, והתחיל הגבלה בתנועה של היד. התחיל הגבלה, התחיל כאבים, לא יכול להרים את היד, כי לפני זה גם אני כל הזמן מתאמן, אני בחור בריא וספורטאי. הייתי אצל רופאים, לא, זה שום דבר, זה מזריקה, שום דבר, אני אומר, לא, זה לא, זה משהו, נראה לי פה חשוד, הלכתי לטרם, חשבו מהלב, הכל בסדר. הלכתי לבית חולים, לא אגיד שמות, בדקו אותי נוירולוגית, השפיזו אותי יום, עשו לי אמג'י, ראו שיש פגיעה כאילו בעצם. עכשיו אני התחלתי עם קורטיזונים, נתנו לי שבוע 60, אחרי זה לרדת, 50, 40, 30, 10. בינתיים עבר חודש, אני מגבלה, לא יכול להרים את היד, יש לי פחד שאני אשאר ככה, לא יודע מה לעשות, הייתי אצל הפיזיותרפיסטית, היא אומרת לו, לגול לך בעצב הקסלרי, שזה עשה לך שם איזה שיתוק קטן, כנראה שזה יעבור עם הזמן. אני בינתיים, אותו דבר, מה אני עושה, פרופסור?
מה שצריך לעשות זה קודם כל לעשות הדמיה של המקום, כי יכול להיות שהזריקה, מה שהזריקה עשתה, היא עשתה בעומק שטף דם מקומי. לפעמים זריקה גורמת לשטף דם, כי ממחט שפוגעים העצב האקסילרי לא בדיוק עובר במקום שעושים את הזריקה. אז מה שלא יהיה, אני הייתי מציע לך לגשת לאורתופד של כתף שישלח אותך להדמיה, קודם כל לאולטרסאונד, ואם באולטרסאונד רואים אז מה טוב, ואם לא אז ל-MRI של הכתף, כי אז אפשר גם לראות רקמות רכות.
אני עשיתי
EMG. לא EMG, לא אמרתי EMG, אמרתי אולטרסאונד ו-MRI.
אוקיי,
מתי הייתה הזריקה?
חודש, בדיוק חודש, ואין שום שינוי.
ומתי עשו לך את ה-EMG?
שמה, בבית חולים, בדיוק ברביעי או החמישי
לא, 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 אל תגיד לי תאריך, תגיד לי כמה זמן אחרי הזריקה.
שבוע.
שבוע אחרי הזריקה, EMG עדיין לא תמיד נותן את התשובה הנכונה.
כן.
כן, אבל מה שיותר חשוב מ-EMG, EMG יראה מה המצב של העצב, אבל מה שהכי חשוב, יותר חשוב לראות מה קורה שם. כי...
הם נתנו לי לעשות MRI של הבריקה על פלקסוס עם הצוואר, עם עמוד שדרה
צווארי. Okay. אבל גם של הכתף?
לא, של הכתף לא נתנו לי.
אבל הזריקה הייתה בכתף.
בכתף למעלה, כן.
כן, כי תראה, הם נתנו לך בדיקה של עמוד שדרה צווארי. עמוד שדרה צווארי יכול באמת לגרום לפלקסוס הברכיאלי, זה הפלקסוס, זה אותה מקלעת שמקרין, שלוקחת לכתף ולזרוע.
כן.
זה המקום שכואב לך. אבל,
לא,
אבל
לא כואב לי, לא כואב לי. פרופסור, לא כואב לי.
רק הגבלה, רק הגבלה בתנועה?
כן, כן.
אז בכל דרך כנראה יכול מאוד להיות שיש פגיעה עצבית, אז MRI של רקמות רכות יכול להראות את זה. נבקש MRI של עצבים, אבל מה שאני מציע לך זה לפנות לאורתופד של כתף.
הייתי אורתופד, אמר זה נוירולוג.
אורתופד של כתף.
כתף, הבנתי. עכשיו אתה מכיר דברים כאלה שזה הפיך יכול להיות גם?
זה יכול להיות הפיך, בפירוש כן. אבל אתה צריך לעשות פיזיותרפיה.
אני עושה פיזיותרפיה, אני עושה דם אינטנסיבי. שלוש פעמים בשבוע היא אמרה לי שזה לא כל אחד מקבל, והיא אמרה לי שזה כולה תקירה אחת שזה נפגע לך, אבל אל תדאג, עם הזמן זה יסתדר, אני מבטיחה לך, אמרה לי הפיזיותרפיסטית.
נו, אם היא מבטיחה לך, בי אני שאני אגיד משהו, זהו. אני יודע שברפואה אי אפשר להבטיח ואי אפשר לא להבטיח. אבל בניסיון שלנו באמת ברוב המקרים זה משתפר, ובחלק גדול מהמקרים זה גם נעלם אחרי תקופה מסוימת.
כמה זמן הערכה? כאילו
אין הערכה, כל אחד עם הקצב שלו, כי אם יש שם שטף דם שהוא מסביב לעצב, אז לוקח זמן עד ששטף הדם נספג. חודש
אבל זמן ככה קשה להרים תאים בשטף דם, אפשר להרים כוס?
לא, אם אפשר להרים, אי אפשר להרים כוס, זה משהו, זאת פגיעה עצבית, זה לא פגיעה משטף דם. אז לכן קשה לדעת, וצריכים לעשות הדמיה, ולראות מה קורה.
היא אומרת לי, ליד ליד העצב יגדל, וזה כאילו מילימטר שניים ביום, וזה כאילו בסוף זה יגדל כאילו העצב.
נו, בסדר גמור, אמרה, אמרה.
אז אני יכול להישאר משותק?
אני לא חושב שאתה יכול להישאר משותק, אבל אני מציע לך לפנות לאורתופד של כתף.
כתף.
ויש רופאים שמומחים לכתף, יש רופאים שמומחים לכף יד, יש מומחים יש אורתופדים שמומחים לעמוד שדרה, יש מומחים שמומחים לברכיים, גש לאורתופד שמומחה לכתף.
אז אתה אומר, בלי שום קשר, לעשות את ה-MRI, לעשות את ה-NG ואת האולטרסאונד, וללכת לרופא כתף, לא לניאורולוג, רופא כתף, אורתופד כתף.
בדיוק.
ואתה, תשמע, אני התקשרתי אליך קצת אולי אופטימיות, אבל אני יודע.
אני לא ראיתי, לא בדקתי, אני לא יודע מה טווח התנועה שלך, אני לא יודע איזה גובה אתה יכול להרים את היד, אם אתה יכול להרים אותה 20 מעלות, 40 מעלות, או 90 מעלות. מה זה כלום? היד לגמרי משותקת, היא רפה?
היד, כן, אם אני בתנופה, היא עולה, בתנופה.
אבל כדי לקבל תנופה, אתה צריך להתחיל מאיזשהו מקום. אם היא משותקת לגמרי, אז היא תלויה כמו סק.
לא, אני עושה תנועות, אני עושה תנועות, חוץ מתנועה שאני להרים ולצד, להרים ולצד.
אוקיי, אז עוד פעם, אז כל הזוויות האלה הם דברים שנותנים אינפורמציה, שאני לא יכול לבדוק את זה ולראות את זה. כן,
רק להרים... לדבר אחרון, יש משהו סירבה, שמזריקת קיצון קורה, סירבה, משהו כזה, שזה כמו דלק מסביב לרקמות, מכל הסיפור הזה שם, איפה הוא הזריקה למעלה.
אני לא יודע מה זה סירבה.
זה לא יכול להיות גילנדרה, נכון? גם לא יכול להיות גילנדרה.
מה זה גילנדרה? אתה אומר לי...
מערכת החיסון תוקפת את המערכת הפתית.
לא, זה ז'יליאן ברה. ז'יליאן ברה זה לא מתאים לז'יליאן ברה.
הבנתי.
כן, אתה תנסה להתרחק מדוקטור גוגל או מהג'ט ג'י-פי-טי ותלך יותר לרופא שמומחה לכתף. הוא יעזור לך יותר ויפחיד אותך פחות.
נכון, אני יודע שאתה המסי של הרפואה שלנו, הרופא המיתולוגי של עם ישראל, שזה
לא, אני... לא, אני רק אומר לך, אנשים נכנסים, אנשים מפחידים את עצמם, משום שהצ'אט ג'י-פי-טי יודע, והדוקטור גוגל יודע, אבל זה מחשב, יש להם אפס או אחד. או כלום או סרטן, או כלום או שיתוק, או כלום או אתה הולך למות. אין באמצע אצלהם, זה אפס או אחד. אז אנשים באופן כפייתי נכנסים למקורות אינפורמציה, נכנסים לפאניקה, ואז אתה יודע מה קורה. אוקיי.
אוקיי, פרופסור,
שבת שלום. פיזיותרפיה, לא רק שלוש פעמים ביום, בימים שאתה לא עושה עם הפיזיותרפיסט, תעשה את אותם תרגילים לבד.
בבית, 100%.
כן. יש לך תרגיל שאתה עולה עם האצבעות למעלה, ויש לך יש גם איזה מכשיר שאתה שם עם, עם גלגלת, שאתה יכול
כן, למשוך... אני עושה את הפיזיותרפיה, היא אמרה לי, כן.
אוקיי, שאתה מושך ביד ימין, וזה מעלה את היד, ביד אחד, וזה מעלה את היד השנייה, ואתה עם האצבעות עולה על הקיר.
נכון, נכון.
אוקיי, זה תעשה את זה הרבה, כי זה עוזר לך, וזה לאט לאט מגדיל את טווח התנועה שלך. אוקיי, רוני, כל טוב.
רוני, אני מודה לך מאוד, פרופסור. כל טוב.
כן, ומי איתנו על הקו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
מדברת נבית. אנחנו מדברים מדי פעם.
כן, כן, השם מוכר לי.
כן. פרופסור קורסו, תראה, מדובר בבחורה, בחורה אישה בת 40, עם מצב של התקרחות גנטית נשית. וזה מדוע? מאחר ונעשו בדיקות הורמונליות, וכולן יצאו תקינות. הכוונה היא להידלדלות של השיער. אני בזמנו דיברתי איתך.
כן, כן, דיברנו על הנושא הזה.
כן. עכשיו, עליתי לשידור על מנת לשאול לעצתך. נתנו לעניין הזה כחצי שנה טיפול שהוא מריחה על הקרקפת.
של מינוקסידיל.
כן, אני מניחה. לא טיפול תרופתי. מה שכן היא כן לוקחת כתרופה, היא לוקחת משהו להרגעה. כי המצב הזה מאוד פגע במבחינה נפשית.
הדבר הזה גם יכול לפעמים להיות מוחמר מבחינה נפשית.
בהחלט. אבל לא יעזור. אתה יכול לדבר, זה יכול רק להיות נשלט על ידי כדור של פריזמה או whatever.
כן, אז לקחת.
כן, היא לוקחת.
עכשיו תגידי לי, במשפחה, לאמא שלה היה אותו דבר?
לא, לא, לא.
לא, לאמא, לא לסבתא.
לא שידוע לנו.
והאבא שלה היה קרח?
לא, ממש לא.
כי בגנטיקה היא יכולה לעבור גם לפעמים דרך האבא. עכשיו, בדקו לה הורמונים גבריים?
אינני יודעת לענות על זה, אבל אני יודעת מתוך קריאה, כי אני כבר קוראת על זה הרבה מאוד, שעודף של ההורמון הזכרי, גורם הרבה מאוד פעמים לתופעה.
כדי הידרוטסטוסטרון הוא ה-DHT, הוא יכול להיות, אם הוא גבוה אז הוא יכול לגרום לזה. אם את 40 עדיין בגיל הפורי, עדיין יש לה מחזור, אני מניח.
בוודאי, בוודאי, בוודאי. מה שאני כן יודעת וקראתי, שדווקא גלולות למניעת הריון יכולות לסייע.
כל גלולה שיש בה אסטרוגן יכולה, כן. ובדקו שהיא לא נכנסה לגיל המעבר במוקדם?
לא, מה פתאום, לא. לא,
לא, לא, לא. מה פתאום, יש מנופאוזה מוקדמת לפעמים.
לא. אם זה תורשתי, אז האמא שלה קיבלה מחזור עד גיל 63.
לא, כן. כן.
גם זה הייתה תופעה. שאלתי כזאת, פרופסור קרסו, היא כבר מדברת איתי על מצב של השתלת שיער.
כן. לפני כן,
הייתי רוצה לשמוע לקבל, את דעתך.
קודם כל, לפני כן אני הייתי מציע לנסות לקבל אסטרוגנים, לקבל הורמונים נשיים. אני לא יודע אם הכמות שיש בכדורים למניעת הריון, אני לא יודע, זה לא שאני אומר שאין. אני לא יודע אם יש מספיק אסטרוגן בכדורים שהיא מקבלת, ויכול מאוד להיות שיעלו לה את רמות האסטרוגן, אז תהיה צמיחה, כי לפעמים יש איזה שיווי משקל, לגברים יש אסטרוגן ולנשים יש טסטוסטרון, ויש שיווי משקל מסוים. עכשיו, אצל נשים לפעמים, בגיל מסוים, יש ירידה של האסטרוגן, והטסטוסטרון נשאר אותו דבר, או לפעמים בגלל סיבות מסוימות הטסטוסטרון עולה, ואז יש נטייה להתקרחות. ולפעמים נטייה להתקרחות בפנים, ולתסעורת, להתקרחות בקרקפת, ולתסעורת בפנים. עכשיו, מה שאני מציע, זה קודם כל שתנסה לקבל יותר אסטרוגנים, ועכשיו לגבי השאלה של השתלת שיער, התשובה שלי היא בפירוש כן.
כן?
כן.
אתה יודע שאתה, תראה, אני מכירה אנשים שטסו לטורקיה, אז טורקיה היא לא באה בחשבון.
אני לא הייתי מציע לנסוע לטורקיה, אני הייתי מציע לעשות את זה בארץ, יש בארץ מקומות שעושים את זה מצוין, שתברר.
עושים את זה בתנאי בית חולים?
לא עושים את זה בתנאי מרפאה, אבל אלה מרפאות שמאושרות על ידי משרד הבריאות, ובביקורת משרד הבריאות, ויש לה גם, השיער שלה הוא רק הידלדל, או הוא גם הידלדל?
הוא רק הידלדל,
הוא לא נעשה יותר דק.
הוא נעשה יותר דק, במקומות מסוימים.
אז הוא גם הידלדל וגם הידקדק. כן,
במיוחד בפדחת.
אוקיי, אז אני הייתי מנסה לגשת לאנדוקרינולוג, שייתן לאנדוקרינולוג, לא לרופא אור, שאולי יעלה לה את כמות האסטרוגן, ואולי יוריד לה את כמות הטסטוסטרון, וזה יכול לדכא טיפה את השפעת ההורמונים הגזכריים, בעיקר אם יש כמות גדולה שלהם. וללא כל קשר, אני הייתי חושב לעשות לה גם השתלת שיער, וגם לעשות לה אחר כך PRP, שתמיד עושים אחרי השתלות שיער.
מה זה ה-PRP? שלוקחים את האדם
את האדם ומזריקים לקרקפת, כן.
כן, תגיד לי פרופסור קרסו, אלה הליכים כואבים?
לא.
לא?
לא.
והריפוי מהם הוא מהיר, זאת אומרת?
למה את דברת? לריפוי של ה-PRP זה לא ריפוי, זה זריקות עם קטנות.
כן, אבל במצב של השתלת שיער.
זה לוקח זמן, זה לא שבשתילים לשיער ואחרי כן עם שיער שיקור קולת צמות. זה לוקח, השיער מתחיל לגדול ושיער גדל לאט לאט.
אבל... לא, וזה לא כרוך בכאבים קשים, או מה?
לא, 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 לא כרוך בכאבים קשים.
בשאלה האחרונה, פרופסור קרסו, בין לבין, כי היא מורחת את החומר...
את המינוקסידין.
היא לוקחת, כן, היא מורחת את זה בערב, וביום היא אמורה להיות במחיצת אנשים, יש לה עבודה מאוד עם אנשים, בחברות הייטק. השאלה, אם אפשר לקנות חלקית פאה כזאת, למקום ולא ימנע את הטיפול שנעשה בערב לפי דעתך?
לא ימנע שום דבר, זה חלקי כסאל שמרכיבים אותו עם כזה כמו סיכת ראש ואין שום בעיה.
אין בעיה עם זה, זה לא דברים של הדבקה.
לא, זה לא דברים של הדבקה, צריכים, יש כמו סיכת ראש שמלבישים את זה כמו כיפה, כמו שגברים מסמים כיפה. יש חלקים, זה נראה מצוין, לא מרגישים את זה, אני הייתי חושב על זה כפתרון, ובינתיים...
בסדר גמור.
היא גם יכולה...
אני מאוד מודה לך.
כל טוב, כל טוב.
אני מאוד מודה, ושבת שלום.
שבת שלום, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
זאת אני, שלום. פרופסור קרסו, קודם כל אני מעריצה שלך שנים.
תודה רבה. מקשיבה
לך קבוע.
תודה.
כרגע...
עם מי אני מדבר רק, מה שמך?
שמי ריקי, שם בדוי.
אוקיי, ובת כמה?
אני בת 82.
אוקיי, אני איתך.
מזה חודש וחצי בערך, יש לי קשיי נשימה. מרגישה קושי לנשום, קושי לפעק, לא כל כך יציבה, וכאבים נודדים בראש, לפעמים בידיים, פעם בכתף, פעם ברגל. יש לי הפניה מרופא משפחה לכל מיני מומחים, מומחה לריאות, נוירולוג, קרדיולוג, שזה תורים שאני מחכה להם.
אני הייתי מתחיל בקרדיולוג.
אוקיי, יש לי ביום שלישי.
יופי, יש לך רגליים נפוחות?
יש לי איזה נפיחות, היא כזאת רכה, אבל זה לא משהו חדש.
לא משהו חדש.
לא קשור.
וכשאת שוכבת במיטה, את שוכבת נמוך, או את צריכה לשים לך כמה קריות ולשקף שבית החזה והחזה למעלה?
לא, לא, רגיל. לא. יש לי אומנם מיטה חשמלית, טיפה באלכסון.
כן, והאם בלילה לפעמים את קמה וכאילו אין לך אוויר ואת צריכה לעמוד ואת נושמת יותר טוב?
לא, לא במיוחד בלילה, לא. Okay. אבל גם עכשיו, כרגע, ממש קשה לי לנשום וקשה לי, די קשה לי לדבר. Mm-hmm. שאלה, מה אני צריכה לעשות?
רופא ריאות וקרדיולוג.
אז רופא ריאות עוד 3 חודשים.
Okay.
שאלה אם זה משהו שיכול לדבר.
כן. לא, יש לך ביטוח משלים או ביטוח רפואי?
לא, אבל בסדר, תציע לי, אני מוכנה.
תלכי באופן פרטי לבדיקת נשימה קודם כל, שהרופא בקופת חולים תן לך הפניה לבדיקת נשימה לפני כן, שכשתגיעי לרופא הריאות, יהיה לך כבר ספירומטריה, יהיה לך כבר מבחן נשימה. ואז אוקיי. כבר הרופא כבר יוכל לקבל אינפורמציה ולא ישמע ויגיד לך, אוקיי, עכשיו תלכי לבדיקת נשימה ותחזירי אליי בעוד 3 חודשים.
הבנתי.
אז ככה אפשר לי... לחסוך את זה.
נכון. יש לי עוד דבר שיש לי שעון חכם ואני רואה הרבה פעמים ירידה בסטורציה רגעית. אני ממש רואה את זה.
לכמה סטורציה יורדת?
ל-80, אפילו פעם היה לי 72.
לא, זה נמוך. זה נמוך, אז אולי כדאי, זה נמוך. אז אני הייתי מציע להגיד לרופא, להראות את זה לרופא, ואולי תוך יכולה לזרז לך את התור לרופא ריאות, או לשלוח אותך למרפאת ריאות בבית חולים.
זה רעיון.
כי פחות מ-80 סטורציה זה נמוך.
אבל זה רגעי, זה ממש רגעי.
תראי, זה לא סכנת חיים בדרך כלל, כי המוח שלנו מספיק חכם, שחסר לו חמצן, הוא מאיר אותנו. הרי מה קורה בדום נשימה בשינה? שזה אין לך, אבל מה קורה בדום נשימה? אולי יש לך, אני לא יודע.
יש לי, אני אמורה לישון עם סיפאפ.
אז אני מציע לך לישון עם סיפאפ. למרות שקשה לי, לא, אל תשתדלי, תשני. את רואה, קשה לך, תורידי אותו, ומתעוררת אחרי חצי שעה, תרכיבי אותו שוב פעם.
אני מנסה.
כן.
אבל זה, אתה לא חושב שזה משהו קריטי, אני פוחדת משטף דם במוח.
לא, שטף דם במוח לא קשור לזה, אבל אני לא חושב שזה מזה הפחד.
זה חסימה משהו, כי...
תראי, אני בסך הכל נמצא בקו הטלפון איתך, אני לא יכול לדעת, כן, אבל אני יכול להגיד לך שאני... אני הייתי שמח אם היו שולחים אותך, קודם כל לבדיקת נשימה, ובדיקת נשימה עם אתגור. יש לך עודף משקל?
קטן, לא משהו רציני.
אם לא משהו רציני, אז זה לא בעיה. אבל הייתי ניגש לרופאה, בעל רופאת המשפחה, ואומר לה, תופס אותה בצווארון, אני מדבר בצורה... כן, בצורה מצחיקה כמובן, לא מתכוון לזה, מטלטל אותה, ואומר לה, דוקטור, זה לא הולך, אני לא יכולה לחכות 3 חודשים עם סטורציה שפחות מ-80. אז תדאגי, או לשלוח אותי דחוף למרפאת... ריאות בקופת חולי, במרפאה, או לזרז לי את התור אצל רופא.
אוקיי, יש לי גם, אני סובלת מגלי חום בגילי, שזה גם כן משהו הזוי.
זה לא הזוי, יש הרבה אנשים בגיל אחרי גיל 80 שיש להם מגלי חום או הזעות, שזה שינויים כנראה הורמונליים, שאנחנו מכירים את התופעה ולא תמיד יודעים מדוע ומהיך אני מגיע.
אז קיבלתי באיזשהו שלם סימידונה, זה בדיוק...
כן.
אז שהתחילו לי הבעיות, אז חשבתי אולי זה מזה, אז הפסקתי.
הסימידונה עזרה לך קצת לגלי החום?
לא, לא, ממש לא.
אוקיי.
אבל שמעתי שיש משהו אחר שיכול אולי לעזור, אבל עוד לא הגעתי לזה.
אוקיי.
תודה בסדר. רבה לך.
כל טוב, מיקי. כל טוב, תרגישי טוב, תרגישי טוב. כן, מי איתנו על הקו? הלו? הלו?
אולי זו אני?
זאת את, ודאי.
כי אמרו לי 2, ורק 1 דיברה.
אוקיי.
שלום לך, פרופסור קרסו.
שלום, את תגידי לי רק מה שמך.
שמי הפעם לא כך חשוב, כי אני רוצה לדבר על בעלי.
ואיך נקרא לך אם אני רוצה לתקשר איתך לגבי
לי,
בעלך?
סליחה, אתה צודק. תקרא לי נאווה.
נאווה.
נאווה, נגיד נאווה.
נאווה בבנות ירושלים, כן, בת כמה, בין כמה בעלך שיהיה בריא?
79.
כן.
ובשנה האחרונה יש תופעה שבהתחלה לא התייחסתי אליה, אבל שהיא מתגברת וקורית מספר פעמים רב יחסית, אז אני רוצה לדעת אם זה בתוך הנורמה. ואני רוצה רק דברים טובים עליו.
כולנו רוצים. למרות שאני לא מכיר אותו, גם אני רוצה.
בדיוק ככה, אני בטוחה. מתוך שינה מתחילה השתוללות חסרת מנוחה כזו מפחידה. יש בה גם איזה כוח פיזי מעבר לדמות השקטה שלו.
כן. הוא נאבק, הוא כאילו שהוא נלחם במישהו.
גם נלחם וגם נתפס בי, ואני רק מפחדת שלא לא תגיע חניקה. אולי זה ה-wishful thinking, אבל אני חושבת...
אני לא חושב.
מה אתה חושב?
לא, אני לא חושב שזה wishful thinking, לזה מה שאני אמרתי.
הבנתי.
זו תופעה של הפרעת, סוג של הפרעת שינה שאנחנו מכירים אותה. היא לא מאוד מאוד נפוצה, אבל את יודעת, בלילה, כשאנחנו ישנים, הגוף בדרך כלל משותק. למה הוא משותק? הוא משותק כדי שאנחנו לא נפעל מתוך חלום. כי בואי נגיד שמישהו רודף אחריי, בחלום. ואני לא משותק, אני אתחיל לרוץ, ואני אפול מהמיטה ואשבור את הראש. אז לכן המנגנון הטבעי גורם לכך שאנחנו בשנת חלום, אנחנו, הגוף, השרירים משותקים. חוץ מאשר כמובן המערכת האוטומטית, האוטונומית של שרירי הנשימה, של השרירים של הלב שהוא שריר, של שרירי העיכול וכל הדברים האלה. עכשיו, לפעמים יש סוגים של הפרעות בשינה שגורמים לכך שהגוף לא משתתק לגמרי, ואז יש לנו איזה חלום או חלומות ביעוטים או חלומות מאיימים או רוטפים אחרינו, או אנחנו במצוקה שאנחנו נלחמים עם מי שבא נגדנו. אז יש אפשרות אחת לנסות לקחת איזה כדור הרגעה לפני השינה, לפעמים זה עוזר, לפעמים זה לא עוזר. יש כדורים שמדכאים את שינת רם, את שינת החלום. מה שאני מציע זה לפנות לרופא נוירולוג, או למעבדת שינה, או לייעוץ אצל רופא שינה, שגם ייתן לו אקטיגרף, ייתן לו איזשהו מכשיר לבדיקת שינה שאפשר לעשות אותה בבית, וגם ייתן לו איזשהו כדור שידקה לו את התופעה הזאת.
אז קודם כל, תודה רבה. בנוסף לזה, שאלה אחת כללית מאוד.
כן.
כשרוצים לדעת תופעות בתוך הנורמה לגיל 79, ומי הרופא המתאים לגבי זיכרון, לגבי תופעות שמשתנות עם הגיל.
תראי,
מי הרופא הנכון לגשת אליו?
תראי, אם מדובר בקושי בהליכה, אז הרופא הנכון...
לא, לא פיזי.
אז זה פסיכוגריאטר, פסיכוגריאטר, או נוירולוג שהוא מנוסה ועובד עם אנשים מבוגרים.
100%.
משום שיש הרבה מאוד תופעות בגיל 79, שהן תופעות נורמליות... תלויות נכון. גיל.
נכון, ולכן אנשים... זו החשיבה שלי לדעת אם זה בתחום
הנורמה או לא. כן, הרבה פעמים באים אליי אנשים בגילאים האלה ואומרים לי, יש לי אלצהיימר. ואני בודק אותם, ואני רואה שזה לא אלצהיימר, יש להם הפרעת זיכרון נורמלית לגיל, מה שנקרא Age-Related Memory Impairment, או שיש להם ירידה מינימלית, כן, MCI, מינימל קוגניטיב אימפרמנט, ירידה קלה תלוית גיל. אבל לפעמים הגבולות הם באמת, קשה להגיד מה הגבול בין הפרעה תלוית גיל להפרעה קלה, אבל אפשר לבחון ואפשר לראות אם זה אלצהיימר או לא אלצהיימר, אם זה רק בזיכרון לטווח קצר, אם זה גם בהתמצאות במרחב, אם זה גם בדברים נוספים.
טוב, זה מתמקד יותר בזיכרון, וזיכרון לטווח קצר יחסית לטווח הארוך.
אוקיי, זיכרון לטווח קצר מאוד אופייני לגיל 79, ובעיקר לשמות ו... זה מאוד אופייני, אבל צריכים לראות מה הדרגה, ואם האדם שואל, אומר כל הזמן, חוזר כל 5 דקות על אותה שאלה, או על אותה אמירה, אז זה יכול להיות כבר ירידה קוגניטיבית קצת יותר גדולה, אם זה רק לא זוכר את השם, או בצהריים אומר, אמרתי לך, ואחר כך בערב לא אמרת לי, אז זה עדיין יכול להיות בגבול התקין.
יופי. אני כל כך מודה לך, שבת כל שלום.
כל טוב, שבת שלום ומבורך.
ותודה רבה רבה רבה.
כל טוב. זהו רבותיי, אנחנו נצא מיד לפרסומות, ולאחר מכן מחקר אחד קטן ומספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. זהו, פרסומות וחוזרים.
ועכשיו מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
כן, ואני רוצה לספר לכם על מחקר ענק, אבל לפני שאני אספר עליו, אני רוצה להגיד לכם מה זה, לספר לכם מה זה ביג דאטה. ביג דאטה זה כשאוספים המון 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 נתונים על נושא מסוים. וביג דאטה ברפואה נותנת לנו המון אינפורמציה. ואתן לכם דוגמה, אם למשל אני אספתי, דוגמה, היא לא צריכה להיות נכונה, אספתי ממחלקות טיפול נמרץ בכל בתי החולים בארץ את כל התרשמי אק"ג מהמוניטורים של כל החולים ששכבו שם במשך השנתיים האחרונות, ויש לי עשרות אלפי חולים, ושמתי לב שבשלב מסוים הייתה איזו קפיצה של דקה בלחץ דם, ושעה לאחר מכן הופיע התקף לב, אז אני יכול לקח באופן רגיל, רופא לא שם לב לזה. אבל אם זה חוזר אותו דבר, אותו פטרן, אותה תבנית, בעשרות או מאות אלפי חולים, זה ביג דאטה. אז אני יכול להגיד, רגע, אם אני רואה אצל חולה שקופץ פתאום לחץ דם לדקה, יכול להיות או סביר להניח שבעוד שעה הוא יפתח התקף לב ולהתכונן. ועכשיו בואו נחזור למחקר. מחקר ענק נעשה משנת 2006 באנגליה, ומצאו שבדיקות דם שיכולות לזהות מחלות 10 עד 15 שנים לפני שהמחלה מופיעה. המחקר נעשה, יש להם באנגליה את ה-United Kingdom ביובנק, בנק שהם אוספים מאגר ביולוגי של כל הנתונים הרפואיים, של כל הביג דאטה, והם בדקו 250 מטאבוליטים, כלומר הם כאילו 250 מדדים של בדיקות דם, מדגימת דם של 500,000 תושבים. כלומר הם לקחו 500,000 מתנדבים, ומחצי המיליון האלה לקחו דם, ומהדם הזה הם בדקו כאילו 250 בדיקות, ובדקו בצורה מדויקת את הבדיקות שהם בדקו ואת התוצאות שהם בדקו. הם שילבו עם התיק הרפואי של החולה, עם המחלות שיש לו, עם המידע הגנטי שיש לו, אם הוא נפטר במשך השנים, מה הייתה סיבת התמותה, ואם יש קשר בין המוות שלו לבין הבדיקות מעבדה. ואחרי שהם אספו את בדיקות הדם מ-500,000 אנשים, מחצי מיליון תושבים, כן? והם בדקו את כל הנתונים האלה, והם בדקו סוכרים, והם בדקו חומצות אמינו, והם בדקו חומרי פסולת, והם בדקו חומרים שמשמשים לייצור הורמונים, וישבו את זה להיסטוריה הרפואית, הם הגיעו למסקנה שהם יכולים להתנבא במספר גדול של מחלות שיופיעו 10-15 שנה לאחר מכן. וניתן להבחן קודם סכרת וסרטן ומחלות לב וסוגים מסוימים של דמנציה, משום שכל מחלה יש לה לפעמים איזה חתימה מטבולית בדם. אתן לכם דוגמה, אם יש מחלת כבד, אז לפעמים יש עלייה באמוניה. אם יש עלייה באוריה או בקריאטינין, זה לפעמים יכול לרמז על עתיד של יותר מאוחר של בעיה כלייתית. אם יש חומצת חלב יותר גבוהה, זה יכול אולי לרמז על בעיה בשריר. והדבר הזה הוא מאוד מעניין, ולמה זה חשוב לנו? זה חשוב לנו קודם כל כי זאת קפיצת דרך בעולם הבדיקות. אני יכול היום לדעת מה הסיכון לחולה לפתח מחלה בעוד 10 שנים. ואם אני מקבל תמונה ביולוגית, אני יכול כבר לעבור לרפואה מונעת. ואנחנו יודעים שתמיד רפואה מונעת יותר טובה מאשר רפואה בזמן מחלה. וזהו, וזה יועיל במיוחד למחלות שאין להם היום בדיקות סקר. אנחנו היום יכולים, יש לנו בדיקות סקר לסרטן לפעמים, לחלק מסוגי הסרטן. יש לנו לסרטן הפרוסטטה, יש לנו בדיקה, אבל לסרטן השחלות אין לנו בדיקה, לסרטן הלבלב אין לנו בדיקה, ויכול מאוד להיות שזה ייתן לנו כלי יעיל במיוחד מצד אחד, ומצד שני, אני חושב על זה בכל רם, אם חברות הביטוח ייקחו את זה, יכול להיות שהם יעלו את הפרמיה לאנשים שהם יודעים שבעוד 10 שנים הם יפתחו מחלה זו או אחרת. זהו, אוקיי, בואו נמשיך ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום.
וברכה.
שלום, פרופסור רפי קרסו, מדברת חנה מנור.
כן, חנה, בת כמה את חנה?
77.
כן, ומה השאלה?
השאלה, קודם כל אני אספר קצת עליי. לפני 30 שנה לקחו לי את בלוטת התריס והיה שפיר, ואני לוקחת אלטרוקסין ואני מאוזנת.
אוקיי.
עכשיו, לפני 6 חודשים התחלתי לאט לאט לרזות, וגם חולשות ו חוסר שינה ו שיווי משקל לא תקין, כאילו אני הולכת ליפול.
יש לך גם ירידה במצב רוח?
כן, קצת גם ירידה במצב רוח, נכון. ואני לוקחת שנים, הרבה שנים בונדורמים, בגלל שאני לא ישנה טוב בלילה, ואני לוקחת חצי כדור רק, אבל לא כל יום. והלכתי לרופאה ואמרתי לה, אני רזיתי וזה מה עושים? אז היא אמרה, כמה רזית? אמרתי לה, בערך 5 קילו. אז היא אמרה, נעשה לך בדיקות.
כן.
עשתה לי את כל הבדיקות, עשיתי בטן, אגן, כל הבדיקות עשתה לי, אקו לב, הכל יצא תקין. וגם הייתי אצל נורולוגית, אמרה לי, אין לך בעיה נורולוגית. היא נתנה לי לקחת מגנזיום, דברים כאלה, לא משהו רציני. והרופאה, אחרי שקיבלתי את ה... הלכתי אליה ואמרתי לה והיה כל תקין, היא אמרה לי, את צריכה לקחת טיפול של פסיכיאטרי, כאילו, היא נתנה לי כדור
סרטלין. איך? סרטלין? כן.
סרטלין 50.
50 מיליגרם, כן.
כן. תקחי חצי במשך שבוע, ואחרי שבוע תעברי לאחד, ועוד 3 שבועות תבואי אליי.
אני חושב שהיא צודקת, משום שלפעמים ירידה במצב רוח מביאה לפחות תיאבון, ירידה בתיאבון, ואז את אוכלת פחות אפילו בלי להרגיש, וגם להפרעות בשינה. אני גם הייתי מוסיף לך ויטמינים. מולטיוויטמינים, את אוכלת אוכל טוב, מאוזן, או את אוכלת פחות כי יש לך פחות תאבון?
יש לי תאבון למאכלים שאני אוהבת.
שזה מה?
זה מאכלים מזרחיים.
כן, בסדר, אבל יש שם בשר, יש שם...
כן, כן, כן. וגם
ויש ירקות ופירות?
כן, ירקות אני אוכלת והרבה פירות אני אוכלת. וגם אני לוקחת ויטמין D וקלסיום.
אוקיי.
ואני לוקחת B12 תחת הלשון.
נו, אוקיי, אז זה בסדר. מה שאני מציע לך רק, זה באמת וזה חשוב, לפעמים אנחנו סופגים פחות בגיל מבוגר, ואז את אוכלת טוב, אבל הגוף סופג פחות. אבל אם את לוקחת את כל הוויטמינים, במקום לקחת ויטמין B12 מתחת ללשון, הייתי לוקח כדור של מולטי ויטמין.
מולטי ויטמין, איזה כן, חברה?
לא חשוב, לא חשוב, יכול להיות.
נגיד להם מולטי ויטמין וזהו?
כן, כן, שמכיל את כל הוויטמינים, כן.
בסדר גמור.
זה של, דבר
יש
אחד.
של, יש של אלטמן.
יש של אלטמן, ויש של סולגר, ויש של ויש צנטרום, ויש ג'ריאטריק, ויש הרבה סוגים. עכשיו, זה דבר אחד, ותקחי את הסרטלין שהרופאה נתנה לך בצדק, ואני הייתי מציע לבוא אליה לא בעוד 3 שבועות, אלא בעוד חודש.
בסדר, אין בעיה.
כי לוקח לסרטלין, את מתחלת בחצי כדור, לוקח לסרטלין לפחות חודש להתחיל להשפיע אחרי שלוקחים כדור שלם.
כן, היא אמרה לי. כן, היא אמרה לי את זה. וגם, אני כל הזמן התנגדתי, כל הזמן היא אמרה לי, אני מכירה אותך שנים, את בדיכאונות, את בחרדות, היית צריכה לקחת. ולא הקשבתי. אבל אחרי כל הבדיקות, הקשבתי לה.
נכון, את עשית טוב.
הקשבתי לה והתחלתי. ואתה חושב שזה יעזור לי, אבל יש לי גם כן, אני הולכת לשיווי משקל גם.
זה יש תרגילים לשיווי משקל, וזה תעשי וזה חשוב, וזה לא קשור לעניין. אבל
אני הולכת, כן, אני הולכת, עושה פעם בשבוע.
אבל תעשי את התרגילים גם בבית.
בטח, הם אמרו לי מה לעשות בבית. כן.
אוקיי.
פרופסור, אני רוצה לשאול, זה יעזור לי הכדור הזה?
תראי, אני מאמין שכן. אני מאמין שכן.
ואם לא?
אם לא, תתקשרי אליי בעוד חודש ונדבר. אני גם צריך פרנסה, לא? אני צוחק.
אין עליך, דוקטור פרופסור רפי קרוסי. אין עליך.
כל טוב. כל טוב. כן, ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו, מי האחרון האחרון החביב? הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום, עם מי יש לי הכבוד?
עם דוד שם בדוי, ואני בגיל 84.
כן, דוד, מה השאלה?
יש כמה דברים, אם הזמן ייתן לנו זה לדבר.
יש
כל...
לנו 6 דקות 24 שניות, אז בוא תרוץ.
קודם כל, יש לי גלי חום, גם במשך היום וגם בלייב, מה שאני מזיע, וזה נורא. זה
בזמן האחרון או זה בתקופה ארוכה?
לא, זה כבר תקופה ארוכה, ואני הלכתי לרופא, זה נתן לי תוסף של הורמון
טסטוסטרון
נעורים, הורמון הנעורים.
אוקיי, טסטוסטרון נתן לך, זה תרופה או שהוא נתן לך משהו טבעי בבית טבע?
זה בית טבע הוא נתן לי.
אוקיי. מה הבעיה השנייה?
כן, אבל זה היא, עכשיו אני הלכתי לבית טבע ושאלתי על זה, היא אמר לי שזה מסוכן וזה לא נספג וזה יכול לגרום לבעיות.
אז אני הייתי מציע לך לפנות, לבקש שיפנו אותך לרופא אנדוקרינולוג.
זה הלכתי לרופא, זה מה שהוא נתן לי.
אם זה מה שהוא נתן לך, אז האנדוקרינולוג, אז אתה יכול לקחת את זה בראש שקט. זה מה שהרוקח אומר, זה לא בטוח, אני יותר סומך על רופא אנדוקרינולוג, מאשר על מוכר בבית מרקחת לתוספי תזונה. אתה מבין אותי?
כן.
כן, אז אני מציע לך, אני מציע לך לקחת את הכדור, ותראה, אתה מרגיש לא טוב, תפסיק אותו, אבל תיתן לזה צ'אנס של 3 שבועות חודש.
הבנתי. טוב, עכשיו, דבר שני, מה שרציתי להגיד לך בקשר להתקפצויות.
כן.
יש לי התקפצויות, רק בלילה שאני הולך לישון, עכשיו אני התקלתי לקחת
מגנזיום,
וזה לא עזר לי, והרופאה אמר לי אולי יחד עם מגנזיום, אני אקח ויטמין E.
נכון, היא צודקת, ותנסה.
כן, אז, זה עזר לי, אבל לא לגמרי. ויאז אמר לי לקחת פרגבלין טבע.
כן, של 300 מיליגרם או של 400 מיליגרם?
לא. עכשיו, אין 300 או 400, 400 רק, וזה עושה לי, מה זה, אני מרפף יומיים אחרי שלוקח את ה...
לא, אז אל תיקח את זה, אז אל תיקח את זה.
כן, אבל זה, מה שנתן לי זה בסוף 25 מיליגרם.
לא, נתן לך 25 מיליגרם של משהו אחר, אין פרגבל, אין את זה ב... מה זה, ליריקה?
פרגבלין. לא, זה
פרגבלין, טבע. ונתנו לך של 25 מיליגרם?
כן, הרופא נתן לי של 25 מיליגרם, אמר לי בשבועיים לקחת אחת, אחרי שבועיים לקחת גם בוקר וגם בלילה. אוקיי. אחרי זה... אבל זה, עכשיו יש לי בעיה, אני שמתי לב.
זה ליריקה, מה שנתנה לך זה ליריקה, אז תיקח 25 מיליגרם, וכל שבוע תעלה עד 75 מיליגרם בערב.
עכשיו, יש לי שאלה, אני שמתי לב שאם אני לוקח 40 דקות לפני השינה, אז זה לא עוזר לי, ואם אני לוקח רבע שעה נגיד לפני השינה, אז זה עוזר לך. עכשיו, יש איזשהו זמן שצריכים לקחת את התרופה?
לא, לא משנה. אם תיקח איך שזה עוזר לך, ואם רבע שעה לפני השינה זה עוזר לך, תיקח רבע שעה לפני השינה. זו תרופה שהיא טובה, היא נגד כאבי עצבים ונגד כאבי שרירים, ואתה לוקח איזה כדור שמוריד נוזלים? איזה דיורטיקה? כדורים לשתן? להשתנה?
כן, לוקחתי...
פוסיד?
בטאמיגה. לא,
בטאמיגה זה לשלפוחית, זה לא להורדת נוזלים.
לא, אז אני לא לוקח.
לא, ואתה לוקח כדורים ללחץ דם שיש בהם משהו עם פלוס?
לא, אני לוקח כדורים ללחץ דם לא עם פלוס.
לא עם פלוס, אוקיי.
כדורים...
אז תתחיל את הפרגבלין, תמשיך עם המגנזיום וויטמין E, ו...
לא, לא, מה זה לקחת גם את זה וגם את זה?
כן, כן, גם מגנזיום וגם ויטמין E.
וגם פרגבלין?
וגם פרגבלין, בדיוק, ואנחנו צריכים לסיים, כי יש כבר מוזיקה ברקע. אז כל טוב, דוד. זהו רבותיי, כל טוב, זהו רבותיי, סיימנו, ותודה רבה למאירה פרץ וליאור שד משפיץ שעורכות ומפיקות, לאופק קולר, לאליעזר בן יהודה, לאילי זק, לפלג בן צבי, תודה לכם המאזינים שהייתם איתי, אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי, בתוכנית הנהדרת של הבעל לשבת, אחרי השבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפונים, גבי זוהר, כל טוב, שבת שקטה, בשורות טובות, ושנקווה שהשניים שנשארו בעזה יחזרו אלינו כמה שיותר מהר. תודה לכם, שבת שקטה ולהתראות.